סיימנו את עשר הדיברות, התעלינו, התרוממנו, והתורה מלווה אותנו, מדריכה, מכוונת, כפי שנמצא כאן בפרק כף, בפסקה הראשונה בצד ימין. התיאור של התחושות נמצא בפסוקים תתוו תתזיין. ביער העם וינו ועמדו מרחוק, והם חוששים מהמפגש הזה עם הדיבור האלוקי הישיר. והתשובה האלוקית בפיו של משה בפסוק יתזיין. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים. תודה רבה. המושג הזה מבין דברי הראשונים, לפחות אחת המשמעויות, לנסות, זה מלשון נס, להתנוסס, כלומר לרומם. אף על פי שיש מצב שבו מבחינתנו זה יוצר יראה, פחד, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפיו של משה, זה בא לרומם אתכם. לא צריך להישאר בעמדת המתנועע ותו לא, אלא צריך להפיק מזה את הלקח של הרצון להתרומם. והדבר השני שאולי נובע מהראשון, הוא בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. היראה שהיא תהיה על הפנים היא בעצם בוודאי יראה פנימית, שגם פני האדם מבטאים אותה. לכן הביטויים האלה של בושת פנים ואז פנים, דברים שמתהלכים בתוך הנפש, יש להם ביטוי גם במבט החיצוני. המילים האלה, בעבור תהיה יראתו על פניכם, אומרת הגמרא בנדרים, בדף כף, שאם אדם אין לו בושת פנים, אין לו יראה על הפנים, אומרת הגמרא בידוע, שאבותיו לא עמדו על הר סיני. אז זה דבר שקשה להבין אותו. אנחנו חיים היום אלפי שנים אחרי המעמד. אז מה בעצם אומרת הגמרא? היא אומרת שני דברים. היא אומרת שמה שכתוב כאן בעבור תהיה יראתו על פניכם, זה משהו מהותי למעמד הר סיני. זה נקנה, זה נוצר במעמד הר סיני. וזה היה חלק מכל ההקשר שבו נעשה המעמד לאותה מגמה שתהיה יראתו על פניכם. הדבר השני שבעצם נובע מהראשון, שהיצירה הזאת היא אמורה להיכנס בנפשות ישראל כל הדורות. נחשוב איזה עוצמה צריכה להיות לתכונת נפש שנבנתה לפני אלפי שנים. החליפות של המאורעות, של הדורות, של התרבויות. היום אדם חושב שאחרי שנתיים כבר משתנה משהו. כבר משתנה הדור. נחשוב מה יכול להשתנות בשלושת אלפים שנה וביותר מזה. וחז"ל כשהם קוראים את תמונת הנפש הישראלית, הם אומרים עם כל הכבוד לבחירה, להחלטה, למודעות, שהן עשויות או עלולות להשתנות במשך הדורות, הנקודה הפנימית היא נקודת היראה. היא נקודת בושת הפנים. זה סוג של מערכת יחסים, שמה שנמצא למעלה מן האדם, מכתיב לו את התנהגותו, משפיע, מכוון את התנהגותו. ואולי גם משום כך, לפי חלק מהמנהגים, אנחנו במעבר מ... פרשת הקורבנות בבוקר, לפני פסוקת הזמרה, לתוך תפילת שחרית, הוא המעבר של דברי יהודה בן תימא, משנת פרקי אבות, שמצד אחד אומר, הווה אז כן אמר, ובלי העזות הזאת, שההמשך שלה מגדיר אותה, לעשות רצון אביך אנשי בשמיים. בלי העזות הזאת, יש הרבה דברים שהיו מכריעים את האדם, מחלישים אותו בעבודת השם. ואותו טענה, אותה משנה בפרקי אבות, גם מאזנת את עצמה ואומרת, אז פנים לגיהנום. מי שנשארה בו התכונה הזאת, והיא לא מתוהרת, והיא לא מתועלת לכיוון נכון, והיא לא רק מתוך שימוש מדויק לצורך עבודת אלוקים, אלא היא הופכת להיות תכונה נפשית יומיומית, מופעלת גם בהקשרים הלא נכונים וגם במקומות הלא נכונים, אז זה התוצאה היא תוצאה של אז פנים לגיהנום. רק אחר כך התפילה, הבקשה של בניית בית המקדש. ואולי גם משום כך בפסוק י' ת' וכף, התורה גם מגדירה בצורה עוד יותר מדויקת מה אנחנו לוקחים איתנו ממעמד הר סיני. ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זה אולי אחד הקשיים הגדולים של מעמד הר סיני, גם בזמנו וגם לדורות. כי אם נתחיל מהסוף, נתחיל ממה שאנחנו פוגשים, אנחנו פוגשים את הדיבור איתנו. זאת אומרת, קלטנו דיבור, קלטנו משהו מוחשי בכל ההוויית החיים שלה. מצד שני אומר לנו אלוקים, מן השמיים דיברתי עמכם. המקור של מה ששמעתם הוא לא בתוככם, הוא לא במושגים האנושיים, הוא לא בקליטת בני אדם. ואז בעצם ממה נפשך? אם המקור הוא כזה, אז איך הצלחנו לשמוע? איך הצלחנו לקלוט? ואם הצלחנו לקנות, אז אולי המקור הוא לא כזה. התורה צריכה להכין אותנו להתמודד עם המורכבות הזאת. והפסוק הבא אומר, לא תעשו ניתים, אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. העובדה שהתורה כל כך הרבה פעמים אוסרת על עבודה זרה, מחייבת להבין מה תרומתו של כל ענף נוסף באיסור הזה. הדובר על זה קצת בשבוע שעבר, אבל לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה חלק מעשר הדיברות, זה חלק משמעותי. מה הצורך להוסיף עכשיו? לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, וגם לכפול אותו, את האיסור הזה. גם בתחילת הפסוק לא תעשו ניתי, וגם בסופו לא תעשו לכם. אומר על זה רבי עקיבא. במדרש במחילתא, אומר רבי עקיבא, והוא ראוי לו שיגיד את זה, שילמד את זה, גם בעצמו חי כך, ואומר, אל תעשו ניתי כדרך שאחרים עושים במדינות. כלומר, כל תפיסת היחסים הרוחניים בין האדם, המדינות, האומות, לבין מי שהם מחשיבים כאלוהים שלהם, היא תפיסה על תנאי. כשהטובה מגיעה להם, טוב להם, אז במי שהם בחרו, את מי שהם יצרו, את הגולם שהם הקימו, הוא טוב להם, אז הם מכבדים אותו. אבל ברגע שקשה, ברגע שיש איסורים, אז הם בועטים באלוהים שלהם. ולפי חלק מהראשונים, זה המשמעות של אלוהים אחרים. זאת אומרת שאחרים עושים אותם, וזה מותנה, רק שטוב להם, הם נשמעים להם. האנשים נשמעים לאלילים שלהם. אבל אתם, ישראל, אומר רבי עקיבא, אל תנהגו כך. כלומר, הלא תעשו ניתי, זה גם לא תעשו אלילים, אבל לא פחות מזה, גם אל תעשו אלילות. כלומר, אל תהפכו את הקשר לאלוקים, למותנה, אלא אני מביא עליכם הטובה. מפה צריכה להיבנות מערכת היחסים. הטוב שיש, הוא לא מקרי, הוא לא ממילא, הוא לא מובן מאליו. אדם קם בבוקר, התחושה הראשונה שלו היא תחושה מורכבת. אם שוב נתחיל מהסוף, נתחיל מאיתנו, אז מתעורר מחדש כוח החיים. נגיד זה בקיצור, האני מתעורר. ולפיכך, אולי היה מתאים, היה טבעי, שגם אם אנחנו מועילים בטבענו להגיד תודה רבה, אנחנו נגיד את זה בסדר הבא. אני מודה או אני מודה לפניך, מלך חי וקיים. שיחזרת בי נשמתי. מדוע שואל הרב קוק בעולת ראייה, סדר הדברים הוא שונה. והמילה הכי יקרה לנו, המתעוררת מחדש, היא תהיה מספר שתיים. בראשונה תהיה מודה. אומר הרב קוק, התפקיד של המשפט הזה, ואליו, אל התפקיד הזה, צריכה להיות מכוונת התחושה בבוקר, הוא לא רק להגיד תודה, אלא להגדיר על מה אנחנו מודים, או יותר מדויק, על איזה אמת אנחנו מודים. שאתה בעל הבית, שאתה אלוקים נותן החיים, שאתה עליון. יכול להיות שלא נספיק ב-12 שניות האלה, אם כל מילה לוקחת שנייה, יכול להיות שלא נספיק להכניס את כל התורה כולה, רק חלק ממנה. אבל במהות שלה, בהגדרה העקרונית שלה, של התודה הזאת, זה הודעה על האמת, אתה בעל הבית. לצורך העניין, מבחינת הקשר לפסוקים כאן, אנחנו, ממך אנחנו יראים. אנחנו לא עליונים. ולא משנה מי אנחנו. אתה עליון. תורתך עליונה, חוקיך עליונים, מצוותיך עליונות. ואי אפשר לבטא את המשפט הזה אם האני יהיה ראשון, אם המילה אני תהיה ראשונה. לכן אנחנו אומרים מודה או מודה, אני אהיה לפניך. ובכך מבטאים בחטף כזה. דבר שאולי נפרט אותו במשך 18-20 שעות ביממה, שאתה אבל הבית. וההדגשה הזאת, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם, שמשמעותה לפי רבי עקיבא, שהטובה מביא אותה הקדוש ברוך הוא, התחושה הזאת, שהיא הבסיס לאיסור לעשות אלוהי זהב ואלוהי כסף, היא בעצם גורמת לכך שגם בשעת האיסורים, לא מתערער האמון בכך שאתה בעל הבית. הוא יותר קשה אז, הוא יותר כואב, הוא יותר יוצר פער שקשה לשאת אותו בין ההבנה שלנו, בציפיות שלנו, ברצונות שלנו לבין הפועל האלוקי. אבל זה לא מערער את האמון שאתה המלך, אתה בעל הבית, אתה נותן החיים. ואתה גם אחראי על האיסורים. שבניקוד של פרקי ההלל, שאתכם ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל עולם גלו. תודה רבה על השתייה, יש בחוץ, מי שרוצה. בכל המציאות שבה אנחנו מבטאים את ההכרה בכך, שהכתובת הבלעדית לכל מה שקורה אותנו זאת ההנהגה האלוקית. אנחנו אומרים בפרקי ההלל שרה ויגון נמצא, שמים שם נקודותיים, ורק אחר כך אומרים ובשם השם מקווה. לעומת זאת, כמה פסוקים אחר כך אנחנו אומרים כוס ישועות אשא ובשם השם מקווה. חבל שלפעמים בניגונים של הפרקים האלה, הגבולות של הניקוד מתשתשים, ולפעמים גם המשמעויות מתשתשות. ואז בשם השם אקרא הופך להיות חלק מהצרה ויגון נמצא, וזה בניגוד לחלוקה בטעמים ולחלוקה בסוף פסוק, שהיא כידוע חלוקה עקרונית, מפני שהיא באה לבטא, שאומנם אנחנו מכירים שהכתובת הבלעדית זה הרצון האלוקי, אבל אנחנו מבדילים בין האופן שבו הצרה והיגון מגיעים לבין האופן שבו כוס ישועות עשה. וההבדלה הזאת, לפי חלק מהמפרשים, היא באה לידי ביטוי באותם נקודותיים שהן יוצרות מעין הפסק מסוים בין צרה ויגון לבין בשם השם יקרא. אמנם החלוקה הזאת לא באה חלילה להחליש את ההכרה בכך שבין אם זה צרה ביגון ובין אם זה כוס ישועות, תמיד בשם השם אקרא. בשם השם אקרא, זאת אומרת, אתה כתובת. והתורה, בשלב שבו אנחנו עוברים ממעמד הר סיני לחיי היומיום, כי אולי באופן אישי פלוני אלמוני מרגיש כל יום מעמד הר סיני, אבל בסך הכל זה מעמד חד פעמי, אז התורה מכינה אותנו לחיות חיים על פי המעמד הזה. אז העליונות של הבורא, היראה שלנו, זאת ההתחלה, ואחר כך לא להפוך את כל עבודת אלוקים למשהו מותנה, שרק בשעה שזה מסתדר עם ציפיותינו וכולי, אלא זה עליון, מוחלט, אלוקי, לא משתנה ולא מתערער. הפסוקים הראשונים בפרשה שנקרא השבת, מדברים על הפסוק הראשון, מדבר על משפטים, מחבר את המשפטים על ידי המילה ואלה, לכל פרשת יתרו, לכל מעמד הר סיני. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. המילה לפניהם, לפי חז"ל, גם במדרשים, גם בגמרות, כדרכה של תורה, לא בריבוי מילים, לא בריבוי הצהרות, לא בריבוי כותרות, מילים מדויקות מקפלות עולם שלם. לפניהם פירושו לפני ישראל, ולא לפני ערכאות של גויים. יכול להיות שבנסיבות מסוימות יש היתר כזה ואחר לסוגיית בתי המשפט. אבל לעולם אנחנו לא נתרגל לכך שמערכת המשפט שלנו מתנהלת על ידי בעצם רוחם של עמי העולם. אנחנו רוצים להגיע למשפט עברי. נכון שכל פעם שיצוץ הצמד הזה, משפט עברי, תנוע שערה גדולה עם הרבה אובך, עם הרבה אבק, הגנה על הדמוקרטיה והגנה על החופש ושאר מנגינות ידועות. אבל אם המשפט העברי אמור לעצב כיבוד הורים כמו שצריך, לעצב לחות צניעות כמו שצריך, התגברות על חמדות שונות, אם המשפט העברי אמור לסדר חיי משפחה נורמליים, אם הוא אמור לארגן חיים נכונים סביב סוגיית הממון, סביב סוגיית האחריות, סוגיית הנזיקין, אז אנחנו לא צריכים להתבייש בתביעה הזאת. זה הפתח לכל הבנת מערכת המשפט. זה הדגשה הזאת שחזל מדגישים במילה הלכאורה הפשוטה הזאת, המילה לפניהם, מאוד נחוצה לפסוקים הבאים. כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית נצא לחופשי חינם. מציאותו של עבד עברי יכולה להיות או בגלל שהוא נמכר בגנבתו. אדם צריך לשאת בתוצאות על כישלונותיו, על נפילותיו, או בגלל שאין לו אפשרות להתקיים כלכלית, וזאת הדרך שלו לפתור. קיבוץ הנדבות הוא לא מומלץ. העבודה, עמל הכפיים, גם אם זה יוצר מצב של עבדות, זאת הדרך שהתורה מסרטטת. אלא היא תוחמת אותה, את העבדות, ב6 שנים. בשביעית יצא לחופשי חינם. אנחנו כבר נפגשים, כמו שהיה מלמד רבנו הרב צבי יהודה, את המפגש הראשון עם כל סוגיית המשפטים בנושא החופש. שכידוע היום, זה אולי תמצית חייו של האדם המודרני, של חשיבותו, חשיבתו, של תרבותו, של מושגה. איך התורה מפצחת את המושג הזה של החופש? המשיכה התורה ואומרת, אם אמור יאמר העבד, אני לא רוצה לצאת חופשי, מכל מיני שיקולים וסיבות. אחרי שהתורה אמרה, מבחינת המבט האלוקי, לא טוב לעבוד יותר משש שנים. לא בריא. היא כן מאפשרת התורה חריגה. איך? והגישו אדוניו אל האלוהים, אל בית המשפט, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. אפשר עד שנת היובל, לפי מסורת של חז"ל, לא להשתחרר, לא לצאת לחופשי. אבל צריך לעשות איזה אירוע, לא ברורה סיבתו, לא ברורים האמצעים והמרכיבים שלו, דלת, מזוזה, רצה אדוניו את אוזנו במרצה. ולכך מתייחס הירושלמי פה בפסקה 5, הירושלמי בקידושין בפרק הראשון. תני רבי אליעזר בן יעקב אומר, ולמה אל הדלת? המושג הזה, הכל כך פשוט בנפש, שנקרא שאלה, שאין דבר מובן מאליו, וכשהתורה אומרת דלת, אתה שואל למה? זה הירושלמי. התשובה לא ברורה, שעל ידי דלת יצאו מעבדות לחירות. מה הכוונה? הסעיף הבא, שאלו התלמידים את רבן יוחנן בן זכאי. בלי שאלה, אין לימוד, אין נפש. שואלים התלמידים. הם לא שואלים על הדלת, הם שואלים על האוזן. מה ראה העבד הזה? כמובן, מה הייתה המגמה האלוקית בכך? לרצה באוזנו יותר מכל לבריו. אמר להם, מה תשובתו שמעה יוחנן בן זכאי? אוזן ששמעה מהר סיני, וניסינו לפני שבוע להקשיב קצת לקריאה האלוקית הזאת, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ופרקה מעליה עול מלכות שמיים, וקיבלה עליה עול בשר ודם. מה מתכוון הירושלמי? מה מתכוון רבי יוחנן בן זכאי? הרי במציאות או בדמיון המשתלט עלינו יותר ויותר, העולם מחולק לקבוצות, לתת קבוצות, כל קבוצה יש לה שם, בעיקר על פי כמה מסממנים חיצוניים. אז יש היום דתי-לאומי, יש היום חרדי, יש היום חילוני, יש היום חרדלי, יש היום בנדלי. מה זה חרדלי? זה חרדי דתי-לאומי? אז יש בינונים דתיים-לאומיים. כל אחד יש לו את הקבוצה ההיא שהוא מגדיר אותה, לאו דווקא במילים מחמיאות. מה הבעיה שיהיה עבד דתי? עבד דתי-לאומי, עבד חרדי, עבד חרדי דתי-לאומי. יכול רבו להגיד לו מצידי, תניח 4 זוגות תפילין על אותו ראש. מה הבעיה? יכול ללכת למקווה בוקר, צהריים וערב. יכול ללכת עם 6 תליתות, 6 תליתות, כדי לצאת ידי כל השיטות. מה הבעיה? מה זה נקרא? לפרק ועליו עול מלכות שמיים. מה, אם אדם יש לו אדון, אז הוא עובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? הוא לא ישתחווה לפסל. הוא לא ישתחווה לעבוד הזרה. מה רבי יוחנן בן זכאי רוצה מהחיים שלנו? מוסיף הירושלמי. אוזן ששמעה לפני הר סיני, כלי בני ישראל עבדים. זו הרחבה גדולה של המושג הר סיני, שלפי חז"ל כלליה או פרטיה נאמרו באותו מעמד, אז ממילא גם הפסוק שהוא נוגע בעיקר לשמיטה ויובל, סוף פרק כ"ה ויקרא, גם הוא קשור לכל המכלול הזה, כל המרחב הזה של מעמד הר סיני. והלך זה וקנה אדון אחר, כי אם לבני ישראל עבדים, אז אנחנו עבדים של השם. אז מה פתאום אדון אחר? לפרח תבוא האוזן ותרצה לפי שלא שמר מה ששמעה אוזנו. שזה חידוש עצום של הירושלמי. ואם היחס לתורה היה כזה, אנחנו היינו נראים אחרת. כשאתה שומע משהו, השאלה מה אתה שומר ממנו? מה אתה משתנה ממנו? לא איך מה ששמעת הוא מבריק, ולא איך מה ששמעת מוצא חן בעיניך, ולא איך מה ששמעת גורם לך להיות מרותק לשיעור. לא, זה לא המדד בכלל. האם שמרת מה ששמעת? זה לא אומר שאנחנו מלאכים, אם יש פה כזה אחד, אני לא מתכוון לפגוע, אבל כללית, הממוצע, יש לנו מה לעבוד, יש לנו מה להתקדם, יש לנו מה לשנות, יש לנו מה להשתלם. אבל במגמה, בחתירה, ברצון, בצמאון, רוצים לשמור מה ששמעת. אז מה יישמע במילים כלבני ישראל הבדים? רק את הדיוק הזה, שלא יהיה אדון אחר. הבבלי משמאל הירושלמי, נמצאות דעותיהם של רבי יוחנן בן זכאי, ושל רבי שמעון בן רבי. רבי יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה, את הפסוקים האלה פרשת משפטים, כמין חומר, לפי רש"י זה כמו בושם. מה נשתנה האוזן מכל איברים שבגוף? למה דווקא הרציעה בו? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמעה קולי על הר סיני. ירושלמי היה כתוב לפני, כאן כתוב על. בשעה שאמרתי כלים נעשה לעבדים, והבבלי מפרט יותר את הדרשה הזאת, ואומר עבדים ולא עבדים לעבדים. והלך זה וקנה אדון לעצמו, היא רצה. אחר כך מביא הבבלי, לדבר רב שמעון בן רבי. הוא היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, אם כי הוא לא מחויב שהוא יסבור כמו רבי יוחנן וזכה. בוסם אפשר להריח אותו באופנים שונים ואנשים שונים, אז גם את הפסוק יכולים לבוא פירושים שונים של חז"ל. והשאלה איננה על האוזן, אלא שאלתו היא על דלת ומזוזה מכל כלים שבבית. אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים. בשעה שפסחתי על המשקוף על שתי המזוזות, אנחנו הכנסנו לסוגיה הזאת דרך רבי אליעזר בן יעקב, שאמר לנו בירושלמי שעל ידי דלת יצאו מעבדות לחירות. עכשיו זה אולי מקבל יותר פירוט. בשעה שפסחתי על המשקוף על שתי המזוזות, ואמרתי כי לבני ישראל עבדים, זה כבר הרחבה שדורשת הסבר. מלך, כפי שנאמר קודם, כלי בני ישראל עבדים במעמד הר סיני, זה כלל את כל פרטי התורה, אבל ביציאת מצרים, איפה נאמרו המילים האלה כלי בני ישראל עבדים? מה מתכוון רב שמעון בן רבי? שוב חוזר הדיוק ולא עבדים לעבדים, ואז נאמר ביטוי הפוך, בוצאתי מעבדות לחירות. איך זה מסתדר? והלך זה, וקנה אדון לעצמו, ירצה בפני. האם יצאנו מעבדות לעבדות? ובצדק תעשו חילוק מהותי בין עבדות לבשר ודם לעבדות לאלוקים. אבל זאת ההגדרה של אופי היציאה. יצאנו מעבדות לעבדות. או, כמו שאומר רב שמעון בן רבי בסוף, יצאנו מעבדות לחירות. זה הבדל עצום. הבדל עצום בנפש. הבדל עצום בהבנת יציאת מצרים, הבדל עצום בהבנת מעמד הר סיני. ואולי הדבר הזה יכול להתברר גם על ידי איזושהי חלוקה בתוך הפסוק. שהמילה עבדים, עם כל חשיבותה, עם כל ההדגשה שהצביון של קבלתנו את המרות האלוקית, יש בה חותם של עבדות. זה לא הנושא הראשון. המילים כלי בני ישראל הם יחידה בפני עצמה. מה שהתחדש בפסיכה על הדלת ועל המשקוף, זה המילים כלי בני ישראל. כי מה המשמעות של הפסיכה? התורה אומרת בספר שמות פרק ב', ועבר השם לגוף את מצרים. זה מכת בכורות. ואז מוסיף הכתוב, וראה את הדם על המשקוף על שתי מזוזות. הדם של מי? הדם שאנחנו איזנו על המשקוף, על הדלת ועל המשקוף, כתוצאה מהמצווה של פסח מצרים, להזות את הדם. והדם הזה הוא מותז, הוא נזרק על הדלת ועל המשקוף של בתי ישראל, בתי יהודים. אז מה בעצם אומר הכתוב? עובר השם לגוף את מצרים, ואם הוא רואה את הדם על המשקוף של הבתים של ישראל, אז לא ייתן למשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. הוא לא נוגף אותנו, הוא נוגף את המצרים. אנחנו לא בעסק. אומרת התורה, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה אסור לנו לצאת? אומר רש"י על פי הגמרא בבבא קמא, כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב אינו מבחין מצדיק לרשע. הרגע אמרת, הכתובת היחידה שלנו היא הכתובת האלוקית. אחראית על הכל. מי זה המשחית? מה המקום בכוח? כיוון שניתנה לו רשות, אז הוא לא מבחין, מה הוא מנהל העניין? הוא הבעל הבית. צריך להחליט מי הבעל הבית. הפסוקים בתורה, כפי שנאמר קודם, הם רמוזים, הם קצרים. התורה רק אמרה, משכו וקחו לכם. כפל הלשון אומר לפי חז"ל, משכו ידיכם מעבודה זרה. מה שרמוז בשמות י"ב נאמר ביחזקאל פרק כ' בצורה חריפה מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר לישראל במצרים, תפסיקו לעבוד עבודה זרה. איש יקוצה עיניו השליחו. והנביא שם אומר, ולא אהבו שמוע לי. לא, הם לא רוצים. הם רוצים להמשיך בעבודה זרה. מה התוצאה מזה? ואומר לשפוך חמתי עליהם. המילים האלה בנבואת יחזקאל היו פתח לדברי חז"ל במדרשים, בשיר השירים, במדבר, בשמות. שבעצם תיארו כל אחד בסגנון שלו, שמה שכתוב עבר השם לגוף את מצרים, זה כולל בתוכו את כל ישראל. כיוון שישראל היו נראים כמו המצרים. אלו ערלים, אלו ערלים. אלו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה. אלו עובשי כליים, אלו עובשי כליים. אלו מגדלי בלורית, אלו מגדלי בלורית. ולכן המשחית כוון גם לישראל. אלא, יש 10,000 דתיים לאומיים. יש 12,000 חרדים דתיים לאומיים. ואני לא אומר שצריך להצביע בעד אלה או בעד אלה. כי עכשיו בחודש הזה, כל מילה שאתה מוציא, כל משפט שאתה כותב, אתה בעד, אתה נגד, אתה, זה את המגמה שלך, זה את המגמה שלך. אדם כבר לא קורא עברית, הוא קורא על פי הדמיון. אז אני אומר מראש, החלוקות לקבוצות לא מגמתה לעשות עדיפות. יש כאלה צדיקים, יש כאלה צדיקים, מכל מיני סוגים, מכל מיני מפלגות. אז למה לא להוציא אותם? הם הרי חושבים שבשבילם נברא העולם. ברור להם שהם גם זכאים לצאת. הם גם יודעים אפילו למי אין זכות לצאת. הם יודעים הכל, כל הצדיקים. הבעיה היחידה היא שהם צדיקים בודדים, או מחנות של צדיקים, או קבוצות של צדיקים. מה הבעיה? הבעיה שממצרים לא יוצאים, לא מחנות, לא קבוצות, לא שבטים, לא יחידים, לא ישיבות. מה יוצא ממצרים? דבר אחד יוצא, עם. עם שלם. העם לא ראוי, הצדיקים לא ראויים. ככה זה עובד. הרבי מקוצק, יום הזיכרון שלו היה אתמול, היה איש אמת, שרופה. שום פשרה עם המציאות. חסידות. מגדולי ראשוני החסידות. ובעצם יש לו חידוש על פרשת משפטים, זה מאוד מיוחד לקרוא את זה היום. איך דבר הוא כמעט 180 שנה או 170 שנה, איך לא נס לחום. הרבי מקוצק, מה אומר? כתיב בשמות כ"ג, פסקה 10 למטה. עבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך. שם לב הרבי מקוצק להבדל. מתחילה בלשון רבים המילים ועבדתם את השם אלוקיכם, ואחר כך לגבי לחמך בלשון יחיד. מדוע המעבר הזה? אומר הרבי מקוץ, עולם החסידות, עולם הדבקות, עולם ההתוועדות, עולם החוויות הרוחניות, כי את כל הדברים שבקדושה צריך לעשותם בכללות ישראל. לאן נעלם המושג הזה? איפה הוא היום? ובשם כל ישראל. בסדר, אדם אומר לשם ייחוד, מכניס את כל הדברים הנפלאים, אבל מה זה משמעותי? לכן כתיבה עבדתם. אבל לגבי החומר, שם מופיע עולם אישי, לחמך, באופן פרטי. זה יציאת מצרים. יוצא עם. יש גילוי שכינה. המקום היחידי שכתוב גילוי שכינה בהגדה של פסח, זה ליד פסוק מספר דברים, פרק ד'. שם, תודה, שם מופיע איזה סוג של קושי לפני ההנהגה האלוקית, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. שם אומרים חז"ל, לא נאמר לבוא לקחת גוי מקרב עם. לא נאמר לבוא לקחת עם מקרב גוי, אלא גוי מקרב גוי. אבל אנחנו שונים מהמצרים, להבדיל אלף הבדלות. אז ברגע של יציאת מצרים לא היינו שונים, היינו נראים חיצוני אותו דבר. ולכן היה צריך לפסוח על בתינו. זה הצלה. הצלה ממוות לחיים. זה הנהגה האלוקית עשתה איתנו חסד, בכך שלא נפגענו במצרים. יכולנו לצאת. לכן המילים כלי בני ישראל, זאת כוונתה. אנחנו שלו. החיים שלנו שלו. ולכן המילה עבדים היא בסעיף ב' באה לשקף איזה מערכת התנהגויות יצר הקדוש ברוך הוא כדי שנגלה מי אנחנו לפי החיים שהוא נתן לנו. זה עומק המושג, אלה המשפטים אשר תיתן, תשים לפניהם, ולא לפני גוי. אומות העולם, חוכמה יש בהם. תורה אין בהם. מה ההבדל בתורה לחוכמה? האם אתה עוסק בהתנהגויות חיצוניות, בסדרי חיים חיצוניים, או אתה עוסק בשיטת חיים שמביאה לידי ביטוי את הנשמה הישראלית? איך? אין להם נשמה לאומית שצריכה לבוא לידי ביטוי ב-613 סעיפים, 13 סעיפים. יש להם שבעה סעיפים, מאוד בסיסיים, מאוד ראשוניים, וגם על זה קשה להם לשמור. כל הסתירות המדומות בין דת למדע, מקורם בסתירות בין הכנסייה הנוצרית לבין המדע, ולצערנו הגדול בשנים האחרונות, זה מתגלה גם באסלאם. הסתירה למוסר, הסתירה למושגים הכי בסיסיים בחיי האדם, במובן הזה של דת, זה המצאות של גויים. מעולם לא יכול המדע להתערב בנשמה, הוא לא מכיר אותה, בחלקו הוא גם לא מאמין בה, הוא גם לא פועל לפיה. הוא יכול לעסוק בחוכמה, יכול לעסוק בתיאור החיצוני של המציאות. ומשום כך, אנחנו עבדים. מה הפירוש? הרי מצד אחד ההגדרה הפנימית שלנו זה עבדות לחירות. ברגע שאנחנו של הקדוש ברוך הוא, מקור החופש, מקור החירות, גם אנחנו חירות. זה המגמה של יציאת מצרים. לא רק לשחרר אותנו מכבלי השיעבוד הפיזי, גם להוציא את מצרים מאיתנו, לשחרר אותנו בכל המובנים, שזה אולי הקושי היותר גדול, מצד אחד. מצד שני, אולי אתם לא מכירים את זה, יש דבר בנפש שנקרא יצר. יש טעויות בהסתכלות, יש פספוסים בהבנת האופי הנשמתי שלנו. והפספוסים האלה יוצרים את המצב שבו, ברגע מסוים, כשתצלם מבחוץ את הנפש, תגלה סתירה. אבינו הרב צבי יהודה, זה היה תמצית חייו, חופש. יכולנו לעשות בישיבה מה שאנחנו רוצים. אמנם כישרון השינה, שהוא היום מאוד מפותח, עוד לא היה מפותח כל כך בתקופתנו, אבל בלעדיו הרבה הרבה סעיפים של חופש היו מוכרים, וקיבלנו איזו ברכה גדולה. הרב צבי יהודה לא סבל, לא אהב, לא חקיינים, לא מנענעים בראש, לא צייטנים, לא חסידים, לא חצרות, לא דוברים, לא היה אדם אחד בעולם שהרב צבי יהודה שמח עליו חוץ ממנו. שום דובר, שום נציג, שום פרשן. היו כאלה שהיו קרובים לרב צבי יהודה, שעזרו לו. וחלקם לרגע חשבו שהם מנהלי החיים שלו. הוא ביטא בצורה שאי אפשר היה לטעות בה, אי אפשר להבין אחרת, שהוא אחראי על עצמו. וכך הוא חינך תלמידים. כל התלמידים של הרב צבי יהודה, כל הדור שהיום הוא בין, נגיד, 50 ל-80, אין אחד דומה לשני. אחד דומה לשני. אין רב כזה בעולם בתולדות ישראל. כזה מרחק, וכולם תלמידי הרב צבי יהודה, ויש ביניהם הבדלים. ואנחנו התלמידים מסתכלים על גדולי רבותינו ואומרים, איך יכול להיות שהם לא אומרים במקהילה אחת, אנחנו כאן או אנחנו שם? וזה חוסר הבנה משוות מה זה תורה ומה זה נפש ומה זה רב ותלמידים. זה היה הרב צבי יהודה. אז אם אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, ואם אתה חופשי, מה אתה עושה כשאתה מגלה בוקר אחד פתק בישיבה? חיוב שמירת הלשון. לימוד בין רבע לאחד, לאחד ורבע. מה אתה עושה דבר ראשון? אם אתה כל הזמן שמעת חופש, אתה חי חופש, מה אתה עושה דבר ראשון? אתם בצדיקות שלכם תגידו, הוא הולך ללמוד. אני בחוצבה שלי אומר, מוריד את הפתק. נכון שלא חשבתם על זה? האמת. ואז למחרת, מגיע עוד פעם הפתק. בסוף אני מבין שזהו זה. עכשיו איך מתמודדים? שמירת הלשון. אנחנו רואים היום, נכון שזה יותר קשה מה שהיה פעם, אבל זה גם אז היה קשה. שמירת הלשון. במיוחד שמרחב התמרון בשעה הזאת של רבע לאחד, אחד ורבע, היה או ספר החפץ חיים, שזה ספר ההלכות, ואם סיימת אותו, למדת שמירת הלשון, שזה ספר המוסר, של זהירות בשמירת הלשון. ואם סיימת שמירת הלשון, אז חפץ חיים. זה היה מרחב התמרון. לא, אי אפשר להחזיק מעמד ככה יותר משנה, שנתיים. זה היה הרב צבי יהודה. אז ברגע מסוים, יכול להיות שאתם לא מכירים את זה, שאדם רוצה לדבר לשון הרע. התורה אומרת, אתה לא תדבר. אז אם יש משהו מעליך, אז אתה לא מדבר. לבריאות, אתה מתעסק בחיובי. האם זה סותר שהרב צבי יהודה ביקר ביקורת חריפה דעות עקומות? ועוד איך ביקר? שמירת הלשון זה לא שם נרדף לחיפוי ולטיוח. אבל לעולם לא הייתה פגיעה במובן האישי. ענייני. נכון שהיום יש מצבים שבהם אדם אומר, אם אתה מוכיח אותי, אתה פוגע. לי מותר לפגוע בך, במסגרת כל מיני היתרים, אבל לך אסור לפגוע בי. הרצוד היה בלי מסו פנים, ליפה ואיפה. והיה יכול להפגיס פגזים, גם את אלה שהיה נדמה, שהוא, מה פתאום שיפגיז? ביקר ביקורת חריפה. אנשים, כתוצאה מכך, הם חשבו שהוא פוסל אישית. ותמיד היה מתברר, מוקדם ומאוחר, שאין שום פסילה אישית. זה נקיות, ענייניות. אז שאתה מצלם לרגע את המצב, אז שאתה רוצה לדבר לשון הרע, והתורה אומרת לך לא, אתה צריך להתכופף. אם היראה זה הדבר המרכזי שפותח את הדלת ממעמד הר סיני לתוך חיי המציאות, אז יש מצבים שבהם אתה מכופף את הראש. וגם אם זה לא זורם לך, וגם אם זה לא מתחבר לך, וגם אם אתה לא מזדהה עם זה, וגם אם זה לא מרגיש לך, וכל המילים שהשפה המודרנית עוד לא מצטה אותם, אתה מוריד את הראש, ואמור לא לדבר שם. אם היית מסתכל על הנשמה במובן הפנימי, הנשמתי, אז איך אתה יכול לדבר לשון הרע על עצמך? איך אתה יכול לדבר לשון הרע על אחיך? אלא מה חיצונית אתה נראה שאתה לא אח שלו. ולכן אתה מתיר לעצמך מה שאתה מתיר לעצמך. זה הנזק העיקרי בכל החלוקה לקטלוגית. שיוצרת מרחקים מלאכותיים. כלומר, יש הבדלים בין אנשים. אבל לא הבדלים כיתתיים, לא הבדלים מסגרתיים, ולא הבדלים חיצוניים. יש הבדל בין אופי לאופי. זה הגמרא אומרת, אני לא צריך את האקדמיה בשביל זה. הרצופים אינם שווים, דעותיהם אינם שוות. זה לא שהגמרא אומרת, תשמע, יש לי הוכחה שהדעות של יהודים שונות אחד מהשני. זה לא צריך להסתכל על היהודים, אפשר לשמוע אותם, זה מספיק. אלא הנפש שלהם שונה, האופי שלהם שונה, המידות שונות. בתורה, כפטיש יפוצץ סלע. אומרת הגמרא מסכת שבת, דברי תורה נחלקים 70 לשונות. עשרות פעמים, ואולי יותר מזה, הרב ציודה היה לו חומש של אור החיים הקדוש. פירוש אור החיים הקדוש. כל פעם שאור החיים הקדוש כתב, יש סגנון כזה ואחר. אמנם חז"ל פירשו פירוש מסוים, והוא מכבד אור החיים. לא חלילה, לא אומר לא נראה לי, ולא אומר כל מיני מילות חוות דעת שליליות, אלא אומר, אפשר להוסיף פירוש. כל פעם כזאת הרב ציודה סמן קו, בא חומש מתחת למילים. יש פירושים שונים, יש דעות שונות. לא צריכה להיות אחידות. אבל המשותף הוא אחד. הנשמה היא אחת. אלוקים הוא אחד, התורה היא אחת. לכן התורה יכולה לכתוב, פעם יחידה שהיא כותבת את זה בצורה כזאת ברורה, לא תשנא את אחיך בלבבך. פעם שנייה שהיא כותבת את זה בצורה רמוזה. אתה יכול לעבור ליד זה, לא עשה לך כלום. אתה רוצה להיכנס פנימה, תיכנס פנימה. תלוי מה אתה רוצה. כשאתה רואה חמור, כתוב עליו לא פחות ולא יותר בפרשה שלנו. אפשר לראות זה כאן, בפסוק, למטה בצד ימין, פסוק ה', ד' ה', כי תפגע שור או יבחה או חמורו טועה, אשר תשבנו לו. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, לא. עזוב תעזוב עמו. וכאן הבן שואל, שאלה פשוטה מאוד, אל תמשיך, תחשוב רגע, למה כתוב בלשון המוזרה הזאת, עזוב תעזוב עמו, למה לא כתוב בעברית? עזור, תעזור עמו. אם אתה חושב שהתורה היא אוסף חוקים, ואתה רץ מהר מאוד לפרשת משפטים, לפני יציאת מצרים ולפני מעמד הר סיני. השאלתך צודקת. בשורה האחרונה, מה התורה רוצה? שנעזוב? אז למה היא כתבה את זה בצורה של נעזוב? אומר אונקלוס, לפי המסורת של חז"ל, זה תרגום שניתן בסיני. זה כמו לומר, יחד עם התורה ירד גם הפירוש שלה. תשבוק מדה בליבך. תעזוב מה שבליבך. כי הרי היה נשכח שכתוב פה שנאך. את זה התורה רוצה שנשנה. מתוך כך גם היא רוצה שנעזור בפועל. אבל הבפועל הוא תמיד תוצאה מהבכוח. סוף מעשה במחשבה תחילה. את השנאה צריך לעזור. כמה מאות פעמים היה רבנו הרב ציודה מלמד את הסוגיה בפסחים, שבאמת אין לה הסבר. כאשר לפניך שתי אפשרויות. בהנחה ששונאך זה לא שנאה רגילה, שהיא אסורה מכל וכל, אלא רק שנאה לעבירות. אז החמור של האוהב שלך, מהאנש שלך, מהדתיים שלך, מהחרדלים שלך, מהלאומיים שלך, מכל השמות, הוא עכשיו, יש עליו מסע. והחמור סובל מצער בעלי חיים. ובעלי החמור הוא המענה שלך. זה אפשרות אחת. רוץ תעזור לו, צער בעלי חיים. אבל מנגד, יש חמור שונאך. זה שעובר עבירות, ואתה חושב שמותר לך לשנוא אותו. והוא אין מסע עליו. כלומר, אין צער בעלי חיים, אלא רק מטען לידו, ואתה, אם תרצה, תעזור לבעל החמור להטעין את המטען. אבל הבעל הזה הוא שונאך. אז מה עדיף? אם זה היה תלוי בנו, ברור מה היה. האנש. איך זה נקרא היום? המגזר. זה ברור. הגמרא אומרת, מצווה ושונא. הגמרא בפסחים, לא הרב קוק, לא הרב ציודה, לא הציוני. הגמרא, בבלי, פסחים, קופית ג' מה הפירוש? למה מצווה ושונא? עונה הגמרא, כדי לקוף את יצרו. מה פירוש לקוף את יצרו? חמור שונא אחת, השונא אותו לברות. זה הרי יש היום אנשים שזה בשבילם התמצית של עבודת השם, השנאה הזאת. אז מה צריך לקוף את יצרו? תוספות שואל, למה זה לקוף את יצרו? עונים תוספות. אמנם הם לא ידעו פסיכולוגיה, לא ידעו סוציולוגיה, בוודאי שתורת החינוך הם לא ידעו, מה זה למידה משמעותית הם לא ידעו, בשאר דברים במזרח התיכון המתחדש. אומר התוספות, נכון שאתה שונא רק את העבירה. זה עצמו לא פשוט להגיע למדרגה הזאת, אבל נגיד שהגעת. את זה אתה משדר לאותו שונא, לעובר עבירות. אומר התוספות, שלמה המלך הבין בנפש, כי הוא הבין בנשמה. היה לו רוח הקודש. הוא אומר את הפסוק, כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. מה הפנים שאתה מראה למישהו? זה הפנים שאתה מקבל בחזרה. רש"י בסוף יבמות אומר את זה גם על דברי תורה. זאת אומרת, החז"ל אומרים את זה על דברי תורה, רש"י מבאר שכפי פנים ולב שאתה מראה לסוגיה, כך הסוגיה מלמדת אותך. הרב פרנק, הרב של ירושלים, למד מזה שרבים המחמירים בהלכות שמיטה ולא ידעו מה הם שחים, כי זה מה שהם רצו, זה מה שהם הפיקו מהמקורות שלהם. עד כדי כך, כמה הם הפנים לפנים. כן עבד אמנד. בכל אופן, לעניין הנפש, אתה שונא אותו על העבירה, הוא מקבל את השידור של השנאה, מה הוא מחזיר לך? שנאה יותר גדולה. ואז אתה כמה עם הפנים והפנים מחזיר לו שנאה יותר גדולה. ובאים ידי שנאה גמורה. שנאה גמורה אין לה שום יותר. לכן תכפה את יצרך. כדי שלא תבוא לשנאה גמורה. כן, בכבוד. א', נכון, אבל אני ניסיתי קצת לחכות רגע עם המשפט הזה, כדי להגיד שזה לא מובן מאליו שאדם מגיע למצב שבו הוא שונא בדיוק רק את העבירה. בואו לא נעשה את זה כליל. זה דורש ניקוי בנפש. עד כדי כך זה דורש ניקוי בנפש, שהמשך חוכמה, או נגיד, כדי לתת לזה יותר חשיבות, או שמח, לרמב"ם, הוא מראה שבפסוקים בספר דברים פרק כ"ב כי תצא, מצוות דומות של עזרה, סיוע, השבת אבדה, כתוב אחיך. בפסוקים, כפי שראינו בספר שמות, כתוב שונאך. למה? אומר הוא שמח, באמצע היה חטא העגל. חטא העגל הכניס למציאות הנפשית שלנו אובך. אבק כזה, שאנחנו מאז חטא העגל, לא יכולים יותר לשנוא רק את העבירה. אם אנחנו שונאים, שונאים את הכל. זאת אומרת, זה איזושהי תיאוריה שאנחנו יכולים לשנוא רק בשביל העביר. אנחנו לא במצב הנפשי הנקי הזה. אז ממילא אפשר להבין מתוספות, לכפות את היצר, גם בלי שזה יביא ל... זה עצמו כבר מדרגה לא רצוי. כן. הוא הקטין משהו מהנשמה. העובדה שהפכנו את העליון למשהו שמשרת אותנו. אלה אלוהי ישראל אשר אלוך. זה הקטין את כל המצב הנפשי שלנו. מה שהיום האדם חושב שכשהוא מוריד את ערך העולם הרוחני לפי ראות עיניו, הוא מרגיש יותר טוב עם זה, הוא מרגיש יותר זהות, הוא מרגיש יותר חיבור, הוא לא מבין שבזה הוא מקלקל גם את העולם הרוחני, אבל גם את עצמו. והשינויים שהיה יכול לעשות, התארה שהיה יכול לתאר את עצמו, מראש מוותר עליה, לא בזדון, אבל מוותר עליה, ברגע שאתה מנמיך את הגובה של משהו שמעליך, גם הדרישות שלך מעצמך יותר קטנות. כן. המשפט שהילל מתחיל בגמרא בשבת הוא מה ששנוא עליך. השנאה היא גם בלב. ומתוך כך גם אל תעשה. זה בדיוק העניין. שחלק מה... או נגיד המצב הראשוני הוא המצב הנפשי, וממנו הנובע המצב המעשי. אז לכן אומר הילל, מה ששנוא עליך, אתה לא אוהב אותו, בלב שלך אתה לא רוצה שיהיה לו מקום, אל תיתן בלב שלך שיהיה לו מקום גם בעשייה לכלפי האחרים. זה עולמות צמודים. זה לא עולמות מנותקים. אבל לעולם זה מתחיל בנפש, זה מתחיל בנשמה, ועובר אל המישור, אל המישור המעש. כן.
אז אפשר להבין שאם לא עובר למישור
המעשים,
בעצם לא, נשמתי,
תקטנתי את זה? לא הבנתי. זה משפט אחר, לא מצליח. כי אם אני נמצא במטב שבו אני לא רוצה להעביר, אני רוצה להישאר במעמד הר סיני הכללי, אני לא רוצה לעבור לפרשת משפטים. אני לא מתאים לי, הנושא הזה של שמירת הלשון, לא, הוא לא מבטא את הנפש שלי, הוא לא, אני לא מרגיש זורם כשאני צריך להתחשב במילים, מה להגיד, מה לא מגיד. אני לא רוצה להמשיך אותו, אז אין משמעות לה, הכל בנשמה נשאר סגולי. לא נפסדתם להיות יהודי, אבל אני מפספס במו ידי את האפשרות להמשיך את מעמד הזה. אבל אם אתה רוצה, משתדל, ולפעמים לא מצליח, אז תתקן. לא קרה, לא אסון. אנחנו לא מתיישים. במיוחד מה שרב נחמן אמר לא להתייש, אנחנו לא מתיישים. יש הדברים של התורה פה בשמות כ"ב, סוגיה שלמה תודה. שהיא חלק מפרשת משפטים. אין בחוקים של מערכת המשפט הישראלית, אין חוקים כאלה. כל עוד זה יונק ממקורות משפט זרים, אין שום אפשרות להבין את מה שכתוב כאן. בשמות כ"ב, פסוק כ"ד, כ"ה. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. יש כמה ביטויים בפסוק הזה. שוב, התורה כדרכה יוצרת איזה קצה חוט, אתה רוצה, אחוז בו, תרחיב אותו, תעשה איתו. אתה רוצה, דלג עליו, תמשיך הלאה, יש דברים יותר מעניינים. א', לשון מאוד מיוחדת. בדרך כלל המשפטים של התורה הם לא אם, הם דרישות. ואחת מהדוגמאות, לפי רש"י שמביא את הגמרא, וגם במדרשים זה מופיע, של אם שהוא רשות, אבל הוא בעצם חובה. אז מה כתוב אם? אם כסף תלווה את עמי, אדם לא מלווה כסף לעם. בשביל מה זה כתוב פה? ונכנסנו לעולם העסקים, ונכנסנו לעולם ההלוואות. מה הדיבורים האלה על עמי? את אני עמך. מה עושה פה המילה עמך? אומר הכלי הקן, תלמידו של המהר"ל, לפחות 350 שנה. אומר, המילה אני, היא מציינת מצב כלכלי. היא לא מציינת מצב חברתי, ואולי הסיבה לכך, בגלל שהיא כן מציינת מצב לאומי. כלומר, האני הזה, מעבר לאותה בעיה כלכלית, אין שום הבדל בינו לבינך. אין מעמדות. כמו שאין קטלוגים, אין מעמדות. מה זה מעמד בינוני? אני חושב כל אדם שישן טוב בלילה, בלילות האחרונים, מאז הפיתורים שם של המפעלים בנגב, הוא צריך לקרוא את הפסוק הזה, הוא צריך לעשות איתו משהו. ואם אתה שולח ל-15 אנשים, אס-אמס, אנשים שנמצאים בתפקידים ציבוריים, אתה מבקש מהם, תפעלו למען המפעל הזה, למען העובדים, למען המשפחות, למען הערים. בעצם אתה אומר, זה בטח מטריד אותם. כל אדם שהוא בתפקיד ציבורי, מה? זה לא מטריד אותו. זה אני עמך. הוא כמוך. אלא מה? כלכלית, יש לו משכורת נמוכה. לך יש משכורת גבוהה. אז מה? אור החיים הקדוש אומר, ולא סתם אומר, בשנת שמיטה, בשמיטת כספים, כי איך בך אביון, באחד אחיך. לפי המסורת של חז"ל, לפחות לפי דעה אחת, יהיו אז עוד אביונים. למה באחד? אומר אור החיים הקדוש, במיוחד באחיך. אל תסתכל על מצבו הכלכלי. הוא יכול להיות מאוד מיוחד. התרבות המודרנית, השפה המודרנית, המקצועיות המודרנית, האקדמיה המודרנית, המציאו את המושג סוציו-אקונומי. מה זה אקונומי? כלכלי. מה זה סוציו? חברתי. למה? למה המצב כלכלי הוא גם חברתי? יכול להיות שיש באדם אוצר בלום של מידות, אוצר בלום של כישרונות. למה אתה מסתכל מבחוץ? למה אתה מקטלג? אחרי זה מגיע לעיירות פיתוח. מי החליט מה זה עיירות פיתוח? יש מרכז, יש פריפריה. מי זה המרכז? איפה זה במרכז? מי אמר שהמרכז בתל אביב? קודם כל פיזית, המרכז של הארץ כמו שהוא היום, זה קריית גת. פיזית בקילומטרים. ובעזרת השם כל עבר הירדן וכו', זה עניין של ימים, שעות, חודשים, שנים, כל אחד לפי התאריכים והסקרים, אז יהיה בית שאן. מה, איך הגענו לתל אביב? יש שם בורסה? נו מילא. מה יש? בית ידיעות אחרונות. מה, 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 למה הם זכו למילה הזאת? לא ברור. זה אומר את התורה במילה? בכבוד? מישהו בדק את זה? לא בטוח. יש סוגי פשיעה שיש רק איפה שיש הרבה כסף. מי שאין לו לא יכול לעשות פשיעה כזאת. אני לא הייתי נכנס לתחרות המפוקפקת הזאת. איפה יש יותר? בכלל לא. בוודאי שלא בשפיטה ראשוני. אמר לי פסיכולוג אחד שבאיזשהו קורס לצהל, קבוצה מסוימת באוכלוסייה הישראלית, לא יכלה להתקבל. לא קיבלו אותה. וזה היה בעיניו, היה משונה. אז הוא קשור לאיזשהו גוף שפנה לאחד האגפים בצהל וביקש רשות, אישור, במשך שבועיים, הוא ימעיין, הוא יראיין את האנשים המתקבלים לקורס. ואחרי השבועיים האלה התקבלו, כל אלה שלא התקבלו קודם, בקורס עצמו הצלחה מסחרת. והתחילו לחקור את זה, ואז התברר שזאת קבוצה מאוד עדינה בנפש. אנשים מאוד ביישנים. המראיינים היו חמורי סבר, מתנשאים ובעלי גאווה. וההתנהגות שלהם פשוט קבצה את החבורה הביישנית, והם לא יכלו לענות על שאלות. עד כדי כך. אז חשבו שהם חסרי שכל. ואז התברר שבעלי הגאווה הם חסרי שכל. עכשיו, זה מתברר היום בהרבה מצבים. לא צריך לעשות מאמצים גדולים היום, בשביל לראות את זה. אז מה זה לשפוט אדם לפי החיצוניות שלו? זה בעצם, כן.
זה מתחיל דווקא מהחוויה האישית של האדם, ואיך זה
גם זה שמתייחסים אליו, גם זה שהוא מתייחס לעצמו, אלה שני דברים חיצוניים. באותה מידה הכל היה יכול להיות אחרת. מה חז"ל אמרו? לפני אלפי שנים, משפט, תמצית החיים, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. הם אמרו בדיוק הפוך. הם אמרו, איפה שיש עוני כלכלי, שם יש עושר רוחני. למה? אומרים הראשונים, זה לא אנחנו המצאנו. בגלל של בני עניים יש יתרון עצום שבני עשירים כמעט ואין סיכוי שהם יגיעו לזה. וזה הענווה. שהיא תכונת נפש בדיוק הפוך מהחלוקה החיצונית של היום. אלא, אומר המאירי, המשפט הזה, יזהרו בני עניים שצא תורה, זה לא רק מהעשירים, איך הם יתייחסו לעניים. אלא אומר המאירי, זה גם עזרה לעניים. אתם תיזהרו מלהתייחס לעצמכם בצורה שליל. וזה השתלמות מורים לפני כמה שנים. יצא לדבר על המושג הזה, ערים טבעיות, ערי פיתוח, מרכז, פריפריה, ועל זה שלא מודדים אנשים לפי מצבם הכלכלי. ונגשת מורה אחר כך, ואומרת, אני מעיר זאת וזאת, המכונה אז עיר פיתוח, והיא אומרת, נגאלתי בנפש שלי. מה הכוונה? היא אומרת, כל השתלמויות המורים עד אז, במרחב, הייתה מתביישת להגיד מאיזה עיר היא. עד כדי כך. דימויים זה המצאה של שני גורמים. והתורה הזהירה אותנו מהם. שלא נגיד, לא עוזרנו. היא אמרה, אלוהי כסף ולא עזרנו, תעשו לכם. היא אמרה את זה. אתה גמרת פרשת יתרו, גמרת פרק כף, זה חלק מהפסוקים. מה אתה עושה עם זה? אל תעשו אלילות מכסף. עכשיו, לפי השיקול והסברה שנאמרו קודם, אתה יכול להגיד, שמה, כסף קונה הכל. אין דבר שאתה יכול לעשות בלי כסף. הסימן שהוא אליל, מה הסימן? סימן שבני אדם משתחווים לו, זה כל הסימן. לא סימן שיש לו כוח, אין לו כוח. זה סעיף אחד. סעיף שני, יותר חמור, הרבה יותר עמוק. והרב קוק כותב אותו בכל מיני הקשרים. ככל שמושגים מהותיים פחות נחשבים ופחות יש להם ביטוי, כך מושגים חיצוניים קונים יותר מקום. כך לדוגמה, אולי אחד הדברים שהוא כמעט בתחרות עם כסף, לפעמים אפילו יותר מזה, זה כבוד. במיוחד בחודש חודשיים הבאים, הרבה סוגיות סביב כבוד. אומר הרב קוק במידות ראייה, ככל שאדם יש לו פחות עיסוק בשלמות פנימית, כך הוא מחפש להתהדר כלפי חוץ. כל הצורך של ההבלטה כלפי חוץ הוא חולשה. עשירים עלולים להיות אנשים חלשים. הנשמה שלהם יודעת את האמת. שאם אין בהם מידות, אין בהם כלום. ואז הדגשת הכסף נותנת פיצוי. נכון, שאני, אם אין לי אפשרות לגמור את החודש, ועוד עכשיו מפטרים אותי, אז בהחלט אני עלול להיכנס לסחף הזה שאומר בעצם אני לא שווה כלום. זאת אומרת, אפשר להבין מאיפה זה נובע, אבל זה לא אמיתי. זה השתלטות חיצוניות עלינו. ולכן התורה אומרת, אתה רוצה לעזור? הכי טוב. זה לא צדקה. המעלה הכי גדולה, לפי הגמרא בבבא בתרא, והרמב"ם פוסק את זה להלכה, המעלה הכי גדולה של עזרה לחבר זה הלוואה בלי ריבית. תן לו אפשרות לקום על הרגליים, זה הכל. ואם היינו זוכים ו... אלפית מהאנרגיה של שמיטה בסוגיית הפירות והירקות ויתר מחירה ופה ושם וחומרות והידורים, אלפית היה מושקע בשמיטת צפים, היינו נראים אחרת. כי כל המגמה של הלל הזקן הייתה שיעלבו אחד לשני בלי ריבית. מי חושב בשנת שמיטה להלוות למישהו? ושזה ההידור. זה לא נושא, זה לא סופרים את זה ממטר בכלל. יש יותר וגמרנו. לא יודעים מה זה פרוסבול. בעברית, מה זה פרוסבול? מה הילד רצה? מה הוא לא רצה? הסוגיה בגיטין למדבר, מי לומד אותה? ספרי שמיטה, שיעורי שמיטה, עיתוני שמיטה, ארגוני שמיטה. מי לומד את הסוגיה בגיטין למדבר? ממה הילד רצה להציל אותנו? בשנת שמיטה. מפני שיכול להיות שעלינו ייכתב בתורה, נכתב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלייה על לאמור. אדם לא שומר שמיטה או נוהג על פי יתר מחירה, הוא לא יקרא לעולם בלייה על. חוץ מהקרוזים והפרסומות. אבל במהות אין מושג כזה. ואדם יכול לקרוא בלייה על אם בגלל שנת השמיטה הוא לא נותן הלוואות. למה? כי הוא אומר, מה זה שמיטת צפים? הרי מתבטלים החומות. מה, אני משוגל לתת הלוואה שאחרי זה תתבטל? אני עלול להיקרא בליעל. הלל רוצה להציל אותי. איך מזה נוצר עולם שהוא מתנהל על פי הממון? זה המצאת הרקנות. ההזנחה הולכת וגוברת של עולם פנימי ועולם מוסרי. אנחנו, איך אנחנו נכנסים לחודש אדר? חודש השמחה, חודש המהפך הגדול, איך כל אחד יביא חצי שקל? עשיר לא הרבה, אתה לא ימין. כולם שווים. לא שווים בכישרונות, לא שווים באופעים. במכנה המשותף האלוקי את העני, כשאתה מלווה תזכור שאתה מלווה לאחד מבני עמך, שבמהות הנשמתית אין בינו לבינך שום הבדל. אם היית חי כך, לעולם לא היית מגדיר מישהו על פי מצבו הכלכלי. היית אוהב אותו. אתה צריך לשים איתו כתב. שים איתו כתב על ידי הלוואה, כי הלוואה יוצרת תחושה של שווים. שאחד נותן, אחד מקבל, אחר כך הופכים את הסדר. הרגע שזה דקה, זה שיש לו, נותן לזה שאין. אם אחד ממיליון, מכמות, כל הפרסומות סביב גופי הצדקה השונים, שזה בעצמו דורש לימוד גדול, מאיפה הכספים האלה שכל הפרסומים האלה, זה לא היה בישראל דברים, לא היו. להפוך את כל קבר רחל למשהו שמתנהל על פי התרומות אליו, זה משהו נורא והיום. אלה היו אומרים, תלוו אחד לשני. אתה צריך שקל, שקל הלוואה. 50, 50, 1,000, 1,000. זה מה שהתורה אומרת. מעמד הר סיני היה מותנה במילים ויהי אנשי ישראל כנגד ההר. אין כמעט רב בישראל ואין כמעט אלון בישראל שלא אמרו וכתבו וחזרו ושנו שאיש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים, ממש בדרשות, זה ממש נפלא. אומרת לך התורה, בוא, תעבור לפרשת משפטים. תפגוש שם את סוגיית ההלוואה, שם תמצא את ההמשך של מעמד הר סיני. ברגע שאני גורם, כן. תלווה שכל, תלווה חסד, תן משהו שאני יכול לתת לך. נכון, בדרכים שונות. לך יש כישרון א', לי יש כישרון ב', ביחד. ליצור, לא. בצדקה זה חד צדדי, זה מלמעלה למטה. זה רק לי, אני יש לי, ורק לך אתה אין לך, ואני נותן לך. בסוג, איך? למה? אתה תלמד אותי סוגיה במידות. אני לא מבין במידות. ואני אלמד אותך סוגיה בהלכות ממונות. ואז אתה נותן לי ואני נותן לך. אין לך צדדי. זה נפלא. נכון שזה לא קל. בנוהג שבעולם, כשאתה מסתכל על פי מדדים מסוימים בכישרונות, אז יש חלוקה בין קבוצות ובין מעמדות. אבל היא חלוקה מוטעת, כי היא מדברת על כישרונות מסוימים, ולא על המכלול. נמצאים בקרב הגדול על בניין ירושלים, ספר נחמיה, תקופת הבית השני. ארבעה פרקים, מתח, בירור עם אומות העולם, אויבי ישראל, מלחמה. פרקי עוצרים. מגלים שיש פערי מעמדות. יש פערי מעמדות בחברה הישראלית. אין גאולה, אין ירושלים, אין בית המקדש. מטפלים בזה. משנים את פערי המעמדות, מוחקים אותם. כי באמת הכל חיצוני. שתיאור כזה של הרב קוק במידות ראייה, באותן סוגיות של כבוד, אומר שמי שאורו של משיח מתנוצץ עליו, למען הסר ספק, הוא לא אומר מי המשיח. והוא לא אומר שזה שעכשיו אומרים, הולכים לעשות עליו הגדרה, בעניינו הגדרה, הוא המשיח. רק אורו של משיח מתנוצץ עליו. זה מי שמכבד את הבריות כולם. למה? מפני שכתוב על מלך המשיח בישעיהו פרק י' א', והיה מנוחתו כבוד. התהליך של הגאולה בסופו של דבר ילמד ערכו של כל אדם, של כל משפחה, של כל חברה, של כל קהילה, של כל תנועה, של כל גורם. לכן אם אתה, יש עליך איזה התנוצצות של אור, משהו מן המשהו מן המשהו, אתה מכבד את הבריאות כולה. לא כבוד שווה. כי אם הערך הוא לא שווה, אז גם הכבוד הוא לא שווה. אבל לא תהיה אפליה חיצונית. לפי תלמידי הגר"א, זה חלק מהקץ המגולה, כך הוא מסביר גמרא מסוימת במסכת סנהדרין. נעקור מתוכנו את פערי המעמדות. אומרת המשנה, היוקר יאמיר. בתקופת חבדי המשיח. לפי התשתיות, אין הכוונה במדד, בכלכלה. היוקר זה הכבוד. הוא אומר התוספתא, טוב, השאיפה לכבוד תגדל. זה רמה שלא נורמלי מה שקורה היום. מה עושות השאיפות לכבוד? מה הן גורמות לאדם השואף? מה הן גורמות ליחס לזולת? איך אדם במקום לקבל עצה לשיפור, מפרש את זה כפגיעה בכבודו? זה השתלטות חיצונית על הנפש. אם אדם היה מבין שיש דברים טובים בחיים שלו והוא יכול לשפר אותם, הוא יכול לשכלל אותם, הוא לא היה נפגם מכל סעיף קטן. נשיא בעמך לא תהרוג, אלוהים לא תקלל. אומר הנציב, כי זה הכי קל לקלל את מי שנמצא במה שנקרא חיצונית מלמעלה. כי הוא לא עושה לך מספיק, הוא לא משרת אותך מספיק, כי אשתו לוקחת בקבוקים וכו' וכו' וכו'. זה הכי קל. בעצם אומר הנציב, לא, אל תפגע, אל תפגע בכבוד. שוב, ברור, ברור. ואולי זה קשור גם למה שהתורה מדברת בהמשך להלוואה ולסוגיה של הממסד, בפסוק למד, בסוף פרק ב'. כן, חבוד. מה פתאום? מה פתאום? הוא משרת. היו שני חכמים, רבן גמליאל רצה להטיל תפקיד ציבורי על שני חכמים. והם ברחו ממנו, התחמקו ממנו. אמר להם, למה אתם מתחמקים? לא שררה אני נותן לכם. עבדות אני נותן לכם. אומר הרב מקוץ, למה כל מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו? אומר הרב מקוץ, זה עונש. למה הסתכלת אחורה? אם מכבדים אותך. אל תברח. אל תעשה מזה עניין בכלל. אתה משרת. מה מגיע לך על זה? משכורת יותר גבוהה, למה? אתה עובד יותר קשה? אה, לתוך הדוגמה, מנהל בנק. לא צריך להרחיב את הדיבור על המשכורות. מה הוא עובד? ברצינות מה הוא עובד? הוא עובד 18 שעות ביממה? כלום. לתוך הדוגמה, פרופסור. הגדרה של משרתו, משרה, שעל פיה יש משכורת, זה 8 שעות בשבוע. אז מה יגיד לי שעובד 18 שעות ביממה? מה הוא היה צריך לקבל? מה זה ראש עיר? מרכז המשרתים בעיר. מה אתה עושה בזה עניין? למקצוע כן, לא למעמד. החשיבות היא לא מצד המעמד החיצוני. אתה בתרומתך, אם אתה בנאי או חקלאי, או איש הייטק, או התיישבות, או ביטחון, או צה"ל, או לומד תורה, או אתה עושה דבר חשוב, אין בעיה.
מה הוא? ראש עיר משרת גדול.
מה הוא?
ראש עיר משרת גדול.
משרת גדול, בסדר. לא אכפת לי. תגיד גדול יד משרת, אין בעיה. ומה עוד? למשל, מגיע לו מכונית יותר מפוארת מלך? למה? באמת למה? איך, רגע? כהנים, כהנים כתוב עליהם ויקרא, פרשת אמור, פרק א', קדושים יהיו לאלוהים. שומע האדם היום מכל הקטלוגים שאמרנו קודם, שומע את המילה קדושים. מה הוא שומע, איזה מילה נוספת? מיד, מה זה קדושה? פרושים, הנה. פרושים תהיו. מה זה אומר פרושים? בדיוק מה שאמרת. הופ, למעלה. אומר הנציב, באמת נכון. הכהנים צריכים להיות מצוינים. במה? בענווה. כי שם כתוב, ולא יחללו את שם אלוהים. מצידנו, קידשתו זה ראשון, הכהן הוא הראשון. אז מה, בגלל זה הוא עליון? ואני אברכם, אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בחר כלי דרכו לברך. הכלי הזה קרוי כהן. כל מקום שרשי יפגוש את המילה לכהנוני מפרשת תרומה ואילך, מה הוא יגיד? מה זה לכהן? לשרת. מה זה היום לכהן? שררה? הנה, הנה החיצוניות בעצמה. מצד היותו מה, שכר? למה? אז זה לא אישי אם ככה. אז לא אישי. אם זה יהיה דרך השירות, אין בעיה. אבל כל הזמן ההדגשה תהיה שירות. ולכן, יש לזה גם השלכות. למשל, לא יעלו את השכר של האנשים האלה לפני שדואגים לכאלה שפותרו אתמול מהעבודה. העיוות הזה לא יכול להיות. זה חלק מהחיות של המשרתים. אז על מי הגמרא אומרת את זה? על דיינים. דיינים מרוויחים יפה מאוד היום. כך ראוי, כבוד התורה, כבוד בית המשפט. אז הגמרא אומרת מסכת תשובות, דיינים מקבלים את כספם מתרומת הלשכה, מכספי הציבור. ואם לא סיפקו, מספיקים להם. מה זה לא סיפקו? מבינה הגמרא במחשבה שלה, כך אומר רש"י שם בכתובות קופי, ומאות אלפי אנשים אוטוטו יגיעו לדף קופי בכתובות, בדף היומי, מה הם יעשו שם? אם לא סיפקו, מספיקים להם? שואת הגמרא, מה זה לא סיפקו? שהדיינים אומרים, אין לנו מספיק, אנחנו רוצים לעלות את שכרנו. מה שואלת הגמרא? אתו בראשי עסקינן? זה שאלת הגמרא, אני לא ממציא את זה, אפשר לפתוח ספר. מה זה ראשי? למי תקוע ראשי? דיינים? אומר רש"י, שלוקדים, לוקחים יותר מכדי חייהם. מה פירוש? אם המעמד הוא כזה חשוב, לא מגיע לו עוד איזה 10,000 שקל מהצד? מצידנו. מה עונה הגמרא? הם לא דורשים. המעמד הלכאורה הגבוה לא דורש. אנחנו החלטנו שהם לא מקבלים מספיק, אין בעיה. זה שירות. ולכן הבן אדם לא ישתמש במעמדו לרעה. תוקם ועדת חקירה על כל אחד שלא עושה מספיק. לא על אחד שעושה ולא מוצא חן בעיתון הארץ. על כל אחד שלא עושה. נייר, מסמך, יכול לחכות. בין משרד א' למשרד ב' חצי שנה. הם נמצאים ביניהם טווח של 300 מטר. לא יכול להיות שאנשים כאלה ימשיכו בתפקידם. מה זה מעמד? זה שיצרתי איזו עילה מסביב, עילה חיצונית, אין מאחוריה כלום, אני באמת לא משרת, עסוק, רובץ תחת בלי מסע, וכתוצאה מזה אני מזלזל באנשים. והמציאות הייתה צריכה להיות מציאות ישרה ולא מציאות הפוכה. מציאות של שירות. מה אתם אומרים? זה הדגשות קצת שונות מהמקובל? נו? מה לא להשתנות?
יש מקום להתייחס את המעמד מצד האמיתי שלו, לא?
אמרתי שירות, שירות. הנה, אפילו הצלחתם לחלץ את המילה גדול ליד שירות. משרת גדול. בסדר. איך אומרים היום המילה מודדת אותו? שיח. שהשיח יהיה סביב השירות. ולא סביב המעמד. ולא סביב הזכויות. חבר כנסת מרוויח הרבה, יש לי תנאי. יומיים בשבוע, מבוקר עד ערב הוא מסתובב בשטח. אני מוכן לתת לו הרבה כסף. אין לו שום תקציב לפרסום. סטנסל. בכתב יד, יכתוב מה הוא עשה. אין צבעים, אין דוברים, אין... אתם יודעים כמה כסף יוצא על זה? למה צריך כסף על זה? למה אדם צריך דובר? למה הוא יכול לדבר? מה זה דובר? ידבר מה שיש לו להגיד. צריך יועץ תקשורת. מה, מה פירוש? להיראות איך הוא נחמד? למה מתעסקים את זה בכלל? היינו יושבים פה עד הבוקר והיינו מביאים את כל הדוגמאות שבעולם. זה ברור, זה אבסורד. שאלה גדולה, איך יכול להיות שעם ישראל עוד לא בן חורין לנער את האהבה כזה? או לא יורד מספיק גשם כדי שהאהבה תשקע? הכל בבחירה, עם כסף תלווה, אתה לא חייב. בסוף, אומרת התורה, סוף פרק כ"ב, אנשי קודש תהיו לי, בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אומר השפת אמת בפרשת משפטים בשנת תפרש למד ב', זה 6 שנים לפני שהוקמה פתח תקווה, בשנת תרל"ח, אומר השפת אמת בשם הרבי מקוצק, אנשי קודש תהיו לי, אנשים של קודש, אנושיות של קודש. זה אתגר עצום. איך עושים את זה? לעומת המעמדות, לעומת האלילות החיצונית, איך עושים אנושיות של קודש? אומרת התורה, לא תישא שם השם. רק נחשוב מה זה העברת שמועות לא בדוקות ולא מבוססות. אתה כותב מכתב, מישהו מכניס את זה לאיזה אתר. המכתב אפשר לחלוק עליו, אבל הוא מנומק. והוא, מישהו חשב על המילים שלו, מתחילה ועד סוף. לפחות המשפטים הראשונים והמשפטים האחרונים הם משפטים חיוביים שמדברים על תיקון ועל תקווה של תיקון. האתר החליט שהוא לוקח מזה 2-3 צימוקים, קצת צובע אותם בצבע, והכותרת של המאמר יוצאת, אלה ואלה מאשימים את אלה ואלה. אתה בודק בתוך המאמר, המילה אשמה לא מופיע. תיקון, תקווה כן, אשמה לא. עכשיו, כל התגובות שאתה מקבל, זה תגובות בעקבות מה שהאתר בישל. ואתה רק מציע לאנשים, רגע לפני שהם אומרים את תגובותיהם, להסתכל במאמר כולו, זה הכל. זה לא תשעה שזה משהו. אל תסמוך על שמועות. כי מישהו מלבה את השמועות, כי כנראה הוא חושב שבמה אנשים מתעניינים היום? במריבות, בסכסוכים, בגיצים ההדדיים. אבל בהחלט יכול להיות שאם לא יהיה מי שיעביר את זה הלאה, ולא יהיה מי שיתעניין, ולא יהיה מי שיפתח את האתרים, כי אנחנו לא רוצים יותר את הסגנון הזה, זה יעלה. כמו שאם נלחם בחלוקה למעמדות באופן החיצוני, לא תהיה חלוקה. זה ההתעוררות מלמטה צריכה לשנות. והיא יכולה לשנות. אי אפשר להיות אנושיות של קודש אם מה שמסתובב באוויר זה השלילה. השלילה לא מבטאת את הקודש. לכן התורה מזהירה ואומרת, לא תישא שם השם. קל וחומר על עדות. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב. לנטות אחרי רבים להטות. זה של הסגנון המודרני של האוזן שלנו, יותר מתאים באמת המילים אחרי רבים להטות, זה בפסוק, זה נמצא בתוך הקשר מסוים. מה זה לא תענה על ריב? אומר לך אתה מספר בתשובה. זה מצווה לדיינים לא להתעקש. אומר אתה מסופר, יש הרכב של 3 דיינים. לדיין א' יש עמדה א'. מה תפקידו בכוח? לשכנע את ב' וג' בצדקת א'. אומר אתה מסופר לא. אומרת לך התורה לא תענה על ריב. תפקידו של דיין א' להקשיב לדיין ב' ודיין ג'. ומתוך ההקשבה תתברר האמת. ואם זה האופי של הבית דין, אז בסוף בקצה כשיש רוב, זה ברור האמת. אבל אם זה תהליך כמותי סמכותי, שהוא לא קשור להקשבה, אז אין כלום. ולכן התורה אומרת באותה נשימה, לא תהיה אחרי רבים לרעות. רוב גם אפשר, יכול להיות לשלילה. אחר כך מה שדובר קודם, על שונאך, עזוב תעזוב עמו, בדבר שקר תרחק, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים, יסלף דברי צדיקים. למי יש יותר חירות? לזה שלוקח שוחד ומרוויח, לזה שנותן שוחד או לזה שלא לוקח שוחד? למי יש יותר חירות? זה שמעביר מנחה לאחה שמועות שליליות או זה ששולט בעצמו? כל התורה כולה. אין לך בן חורין מי שעוסק בתורה. אבל לא כתוב שמי שעוסק בתורה הוא בן חורין. זה לא אוטומטי. כי אם אני לומד בתורה את החיצוניות שלה, את המעשים שלה בלי הנשמה, אז אני לא בן חורין. כי התוצאה מזה היא כמעט מיידית, שכמות מסוימת וסוג מסוים של מצוות יבלטו, הן תלמדנה, הן תהיינה נוכחות, הן תקבענה מעמדות רוחניים, וסוג אחר של מצוות יהיה זניח לחלוטין. לא תהיה לו משמעות. בזמן שאם אדם מבין שהתורה רוצה לבנות נפש פרטית, משפחתית, לאומית, קהילתית, לאומית, טהורה, הוא לא יכול לחשות לעצמו להשאיר סוג מסוים של מצוות מחוץ לתחום. מה נעשה אם לא יהיו שמות של דתיים וחילונים וכל ההגדרות האלה? לא יודע. למה אני צריך להזדקק להיות שייך לקבוצה מסוימת? ולא להיות שייך לקבוצה אחרת. ולפסול אותך, כי אתה לא שייך לקבוצה שלי. בשביל מה כל הצורך הזה? כן? א', זאת הייתה חלוקה שהתוצאות שלה היו לפעמים גורמות נזקים. ב', היא הייתה על פי דפוס מסוים. היא לא הייתה מחנה מול מחנה. וברגע שזה הפך להיות מחנה מול מחנה, אם תקבל את כל ההגדרות המחלקות והמנתקות אלה מאלה, תקבל את כל השנאת חינם. שם זה מונח בפתח. גדול קוראי המסווה מהחלוקות האלה זה רבי עקיבא. הוא יושב ואומר לתלמידים שלו, אני הייתי עם הארץ. אני לא בגיל 3 כבר ידעתי את כל השס, ובגיל 4 הייתי כבר דיין בבית דין של העיר. לא. הם אומרים לו, רבנו, אתה היית עם הארץ? לא יכול להיות. הם לא אומרים לו, עובר בשקט. ואז הוא אומר להם, כשהייתי עם הארץ, הוא אומר, מי יתן לי את הרחם הנשכנו כחמו. אתה שומע, הרב שלך אומר, אני רוצה לנשוך מישהו. אתה לא דופק על השולחן? אתה לא אומר, רבנו, מה קורה פה? כלום. רבנו, תשמע, זה מאוד מציק לנו שאתה אומר, אנשכנו כחמור, למה לא ככלב? זה ממש שאלה כל כך משמעותית. והוא עונה להם בשלהם. הוא אומר להם, זה שובר עצם, זה לא שובר עצם. זהו, נרגעו, הלכו הביתה. תוספות עומד על המשמע. אומר, איך יכול להיות? אתה רבי עקיבא צנוע מעולה. גם כשעוד לא למדת. מה זה הדיבורים האלה? נשוך מישהו. ונשוך אתם דרחמים. אומרים תוספות, אין הכוונה לנשוך כאומר אני שונא אתכם. ובעצם אומר תוספות, ואולי זה אותו תוספות של באים לשנאה גמורה, אין שום היתר לשנאה באשר היא. ביקורת הייתה לו, לרבי עקיבא. למה? כי הוא היה סבור שמתגאים בתורתם. הוא טעה. הוא היה סבור. הוא שמע את החלוקה הזאת. הוא שמע את עמדי חמים אומרים לעמי הארץ אתם חמרה. ולא הכוונה יין. מזה הוא הבין, כסבור היה שהם מתגאים. אם החלוקה הזאת תהיה חלוקה שגורמת לאלה להתגאות, תורתם לא שווה כלום. יכולים להיות למדנים. דואג הידומי, היה בונה מגדלים בדברי תורה, 300 מגדלים באוויר, אין בן אדם יכול לפרוח אותו. כל התורה הזאת הייתה מושחתת. אחיתופל, ירובעם היה למדן עצום. מה הוא עושה? הוא בונה עגלי זהב. מה, הוא לא למד שניים מקרא ואחד תרגום? לא תעשה איתי אלוהי חזה ואלוהי זהב? הוא בנה אלוהי זהב. למה? איך הוא עשה את זה? היה למדן. הוא אומר, להלכה, אם מלכים משבט יהודה רוצים לשבת בעזרה במקדש, הם יכולים. אבל מלכי ישראל אסור להם. מה יקרה? יעלו ישראל לרגל, יראו את רחבה מלך יהודה יושב בעזרה במקדש, כבודו יגדל. יראו אותי ירובעם, אני לא יכול לשבת במקדש, כבודי יקטן. למדם. אתה יכול לפרוח את זה? מה עשה? עגל זהב. מה פירוש? מה, איך הוא ימנע על ידי עגל זהב מלעלות לירושלים? אומר להם, חבר'ה, מה אתם מחפשים בירושלים? דבקות? אני אתן לכם. התחברות? אני אתן לכם. שירים ניגונים? אני אתן לכם. בדן ובבטן. וכך הוא מנע אנשים לעלות בירושלים. איך? כשהכל הופך חיצוני, כשהתורה הופכת חיצונית, מה הבעיה? כן. ככה האור שמח אומר. נפלא, כך כותב הרב קוק. הרב קוק כותב שהקדוש ברוך הוא ראה שיש אנשים שעלולים להתקלקל מהמפגש עם אנשים בעלי מעשים מקולקלים, מבחינה רוחנית. אומר הרב קוק, באגרות ראייה, באגרת תקנ"ה, הכניס הקדוש ברוך הוא שנאה בליבם, כדי שיתרחקו ולא יתקלקלו. ממש מה שאמרת. רגע אחי, מחילה. מה הבעיה? אם אני אדם חלש, כפי שעכשיו אמרתי, והשם כדי לגונן עליי, מרחיק אותי מאדם אחר. איך יכול להיות שהצלחתי גם על עצמי וגם על אחרים לעבוד בעיניים ולגרום לזה שיחשבו שאני הכי חזק? איך זה יכול להיות? מה זה המילה חרדי? זה הכי דתי. מה אתה אומר עכשיו בהגדרה? זה הכי חלש. איך נהפכו יוצרות? מי שמסוגל להתמודד, מי שמסוגל להתקרב והוא לא יתקלקל, ויש לו כל מיני שמות גנאי. ומי שהקדוש ברוך הוא הכניס שנאה בלבו בגלל חולשתו, הוא נקרא אחי אחי. לא מובן. אתה הולך סופר, אושר עד, ינות ביתן, היפרנטו, היפרטוטו, רמי לוי, מחילה מרשת שלא הזכרתי את שמה. אין היום מקום שלא תמצא חבילות נייר חתוך לשבת. שלא כתוב עליהם, נעשה במפעל שומר שבת. או שומר שביעי. המאדרין, אין חשש גניזה. לא השתמשו בסידור. כל מה שאתם רואים שלטים עכשיו, תרד מפה, תרד משם, מחזור 100%, זה לא סידורים. בסדר, אתה רגוע. מה אם אתה רוצה, נחה לך הרוח. אתה רוצה באמת להיעדר. אתה מחפש חבילה, יכתוב עליה, נעשה במפעל משלם משכורות בזמן. או לא משלם פחות משכר המינימום. אתה תמצא? לא תמצא. אני בעצמי נסעתי עם פועל. מאחד המפעלים. לבושו כמו האחי אחי. המפעל מוגדר אחי אחי. הכל אחי אחי. ואני ככה מסיח את הלב לפתאום, הוא לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותו, סתם התפתחה שיחה. אמרתי לו, תגיד, המפעל שלך הוא מייצר חבילות נייר, כתוב עליהם, נעשה במפעל שומר משכורות, לא פחות משכר מינימום. הבן אדם כמעט התחיל לבכות. הוא אומר לי, אתה לא מאמין? איך עושקים אותנו? איך פוגעים בזכויות שלנו? אני אומר לו, מה? הבעלים זה? אתה אמרת לי מי הבעלים? לא בשמות, במעמד. איך זה הצליח? תסבירו לי איך. איך הפך קומץ אנשים, עם כל הכבוד להם, כל הסבלנות כלפיהם, כל האהבה כלפיהם, לפי ההגדרה הזאת של חושה כדי שלא יתקלקלו, איך הם הפכו להיות נושאי הדגל? נגיד זה בשפה יותר חריפה. זה ברור שאם בישיבת פונוביץ' הייתה אכילת חזיר, לא הייתה יותר ישיבת פונוביץ'. למה עכשיו זה לא ברור? זה לא מובן העיוות הזה. והוא רק ואך ורק ממעמדות חיצוניות. בסדר, בגלות היו לנו 5-6 מצוות, לא יכולנו יותר. חברים יקרים, לכל הדעות יצאנו מהגלות. גם אם זה סתרה אחרי יצאנו מהגלות. די, אי אפשר יותר עם הצמצום הזה. ואני לא אומר להידך גיסה. אני אומר, אלה שחושבים, נגיד לצורך הדוגמה, שעכשיו זה ראשית צמיחת גולתנו, הם הכי הכי. אין הכי הכי. לא צריך את התאבים האלה בכלל. אני שומע כל ילד שלישי, אבא שלו קורא לו צדיק. אני אומר, מה העיוולת הזאת? לקחת תואר שאנשים עובדים עליו 100 שנה, ולקרוא את זה לילד בן 3, מה זה הדבר הזה? למה צריך תארים? אתה רוצה לדרבן אותו, אתה רוצה להגיד שהוא חיובי, תגיד חיובי. האם הוא מתרגל בגיל 3 לשמוע את זה, הוא כבר בגיל 6 כבר חושב שהוא נהיה כזה? לא, אבא שלו אומר לו, לא, זה חילוק. זה רק תואר חיבה, אבל בעצם אתה עוד לא כזה. אז כל פעם תגיד לו את זה. זה אתם לא מכירים את היצר הזה, אבל אני אומר לכם, גאווה זה דבר כמו חיידק. אתה לא מטפל בו מיד, השם ישמור לנו מגיע. הוא ככה מתרבה, שום אנטיביוטיקה לא מחסלת אותו. חבוד. כן, פשוט. כי מה אומר הפרוסבון? בהלכה, גם בדאורייתא, חוב של בית דין, השמיטה לא משמטת. זה דיוק בפסוקים, זה מסורת של חז"ל. עכשיו, בפרוסבון קיצר הלל את התהליך. במקום שאתה תלך לבית דין, ועד שתגיש את המסמכים, ועד ש יעבור כבר עוד שתי שנות שמיטה, אתה יכול להצהיר לפני 3 אנשים שהחוב שחייבים לך זה כמו חוב של בית דין. בסדר, אבל בשביל מה הוא עשה את הקיצור דרך הזאת? כדי שלא נהיה בני בליעה. עכשיו נחשוב רגע, אם כל הרבנים מכל הזרמים, האחי אחי והאחי של האחי, היו מתעסקים ביחד ומחליטים, החלטה פשוטה. שום רב לא יחתום על שום פרוסבול של שום בנק. אם הבנק לא מתחייב להקים קרן להלוואות בלי ריבית בתוך שנת השמיטה. אין היום בנק שיעיז שלא יהיה לו פרוסבול. כי כל אלה שהם אחי אחי לא ישתמשו בחשבונות. אז אין בנק שאין בו פרוסבול עם חתימה של שלושלן דיינים. אני שואל כל דיין, אני שואל כל רב, תגיד לי, איך עזת לחתום שם? על מה חתמת? שהבנק יוכל להמשיך לרסק משפחות? מה ההיגיון בחתימה הזאת? הרי קראת, גם אתה קראת את הפסוקים, עם כסף תלוי את עמי. זה גם לא בשמיים. אם יהיה לחץ כזה על הבנקים, זה לא בשמיים. היום גם הבנקים יותר פתוחים לזה. מה שאנחנו לא עושים, הגויים עושים. המשקיעים היום, משקיעים גויים מחוץ לארץ. מודדים אותך אם אתה גוף כלכלי שתורם לקהילה. אם כן אתה מקבל השקעות, אם לא, לא. בתת מודע שלהם מבינים שכבר אי אפשר עם המעמדות האלה. ואנחנו עוד מדשדשים ועוד זה לא נעים לנו ואי אפשר בלי זה וכו' וכו' וכו'. התורה היא סלה דרך. היא לא מסמכת את הדרך הזאת. טוב, חברים, צריכים קצת ללכת לנוח. בעזרת השם, ברוך הוא יאיר עינינו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבאת הלך להיות בן נפש כל חי, ברוך העולמים. רבי חנניה מקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא, זה תעשה לפתחך.